כלומר, הגמרא פה אומרת לנו שהפצו עליי פיהם. כאן אנחנו רואים שהפצו עליי פיהם, זאת אומרת שההתלהבות, ההתפוצצות הזאת, יש מין פריצות כזאת של פרצה של, של כן, לומר קודם כל, להתפוצץ. יש אנשים שלא יכולים
להתאפק
ולשמור מה שיש להם בפה. תמיד הם צריכים להתערב ולהגיד משהו. פצו עליי פיהם. אז אומר התהילים, יחד השם צפתי חלקות לשון מדברת גדולות. צריך להיזהר מאוד. קשר המערה לעניין זה למרגלים. ללמדנו שחטאו בהוצאת דברי שקר שלא ראו על הארץ, שזה גרם שיהיו נחרטים וילכו לגולה. בעצם לפי זה, מה קורה בזמן חטא? זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניש, אלא מה?
מה? שהאדם מתרחק.
יותר מזה.
שהקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו?
הרבה יותר פשוט. הדבר שעליו דיברת, אתה בעצם זרקת אותו ממך, נכון? אז הוא לא שייך לך, זהו. זאת אומרת, אין איזה התערבות שלישי של מי שיגיד, ככה עשית, עכשיו תראה מה אני אעשה לך, לא. כלומר, אם אתה לא אוהב אותי, אז אני מתרחק. אם הארץ לא אהובה, אז אין מקום לאנשים על הארץ הזאת, פשוט מאוד. כלומר, מי גורם לעונש? האדם עצמו. אין עונש בעצם, זה פשוט הבומרנג של מה שהוא עשה, זה חוזר על עצמו. אתם מכירים פסוק שאומר דבר כזה? חטאים תרדוף רעה. מה זה חטאים תרדוף רעה? אתה רואה אנשים, אני מקראים חטאים, הם רצים ברחוב, אתה רואה אותו ככה עובר, אתה יושב, אתה רואה אותו עובר, והרעה רודפת אחריו. הרעה רודפת אחר החוטא. זה מה שזה אומר. הוא מביא על עצמו את הרעה. הקדוש ברוך הוא לא יושב ועושה חשבונות עם איזה מקל. זה אתה ככה? אתה תראה מה נהיה שלום. לבד הוא בנה לעצמו מנגנון הבן אדם הזה, כן, שהורס עצמו. לבד. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אל מעניש, אלא הוא בנה מנגנון בעולם, שהאדם מעניש עצמו לפי מה שהוא עושה. זה כמו שאתה אומר שהאחראי על חברת חשמל הרג את האדון הזה. לא. חברת חשמל זה מקום שמייצרים שם ממתח גבוה לבתים, אבל הוא הלך ונגע שם בכפתור. מה, יגידו שזה הבוס של חברת חשמל שהוא האחראי? האדם הזה הלך ונגע, יש מנגנון בחשמל שהורס אותו. הוא קיבל הרבה אור. בבת אחת. כלומר, אנחנו לא מבינים את הדברים. לפעמים אנחנו מתרגמים דברים שאנחנו רואים, שמעתי באיזה מקום, כן, איזה ביטוי כזה. אתה רואה את האנשים, אתה שואל, כן, אז למה האנשים האלה, אני רואה שהם מצליחים בחיים, והם כולם חוטאים. אבל לא נכון, זה לא מה שאתה רואה שזה נכון. לפעמים אתה רואה מישהו רוקד, אבל הוא לא רוקד, בגלל שיש לו שתי דבעות בתוך השקע. אז מרחוק אתה רואה שהוא עושה ככה. כן, אבל זה 5 שניות. זה ריקוד מהיר, השלו האחרון. כן? זאת אומרת, אל תתבלבלו לפי מה שאתם רואים בחיצוניות. אתה רואה אחד שהגיע למעלות גדולות. וואו. אלא לא, הוא התפוצט עכשיו על רימון. זה לא שראית מלאך. כלומר, צריך לדעת למה אתה רואה את מה שאתה רואה, איך אתה רואה את מה שאתה רואה. אל תשתכל בקנקן. במסכת הערכים תדבר, עמוד ב' כתוב, רב אבא בר חנינה אמר, סיפר לשון הרע, אין לו תקנה. אדם שמספר לשון הרע, אין לו תקנה, אין תיקון למי שמדבר לשון הרע. כך אומר רב חנינה. זה מה שהוא אומר, אז מה אומר את ההפך? אין לו תקנה. למה? שכבר קרתו דוד המלך ברוח הקודש, זאת אומרת, דוד המלך כבר קילל אותו, את האדם הזה שאומר לשון הרע לכל התקופות, שנאמר יקרת יחרת השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. הקדוש ברוך הוא, אני משתתף איתך שהאדם שמדבר ככה הוא חייב קרת. אז רב אבא אומר, אז אין לו תקנה, נגמר הסיפור, מה אין? כל מי שמדבר לשון הרע עכשיו, זהו, הלך, חבוד. ממשיך הרב ואומר, הרי כי החטא הזה מיוחד לקריטות ביותר, והטעם כי זה עניין הלשון שהוא עושה פירוד והבדל בין איש לחברו. המערל, כן? החטא הזה של הלשון הוא מפריד בין האנשים. הרי אנחנו תמיד חוזרים על אותו משפט, למה אחריו הבית השני? בגלל שינת חינם. זה הפך להיות איזה מין זה. גם אל זה אנחנו עלולים להתרגל, תיזהר. בסוף אתה תגיד את זה בסוף ואתה לא תדע מה אתה אומר. צריך להיזהר. כמובן, לשון הרע זה הבסיס של כל הדברים האלה. ולכך אמרה התורה, בדד ישב מחוץ למחנה, על מי נאמר? על המצורע. אדם שהוא מצורע, למה הוא קיבל את הצרעת? בגלל לשון הרע. אז מה העונש שלו? בדד, עוד פעם, הנה אותו בדד, ישב מחוץ למחנה. זורקים אותו מחוץ למחנה. כלומר, לך תתרגל להיות לבד ולסתום את הפה. אין לך כבר למי לדבר. אתה מדבר יותר מדי, אתה מצפצף, אתה מפצפץ יותר מדי, אתה אומר הרבה דברים על כולם, תמיד יש לך מה להגיד על כל אחד. נשאיר אותך שבעה ימים לבד, תעשה תענית דיבור. אתה יודע מה זה שבעה ימים לבד? או שאתה נהיה משוגע, או שאתה חוזר לחברה. תנסו יום אחד לא לדבר, לא שבעה ימים, יום אחד. שראה כמה זה קשה לעשות תענית דיבור. יום אחד. פה שבעת ימים הוא לבד זרוק שם. יש אנשים שמענישים ככה. זה השיטת עונש שלהם, הענישה. איך מענישים? זה טבעי לנו, נכון? אני לא מדבר איתך. תמיד, כשאתה רוצה להיות ברוגז עם מישהו, הביטוי הראשון זה, אני לא מדבר איתך. למה? חשבתם על זה פעם? למה לא כתוב, אני לא מסתכל עליך, אני לא מריח אותך, אני לא נוגע בך? למה אני לא מדבר איתך? כי זה הקשר או הניתוק הכי גדול שיכול להיות. בסדר? החיים והמוות ביד הלשון. הוא היה עושה פירוד והבדל בין איש לאשתו, אומר המערל. הוא בן אדם לחברו, כן, תמיד הולך להכניס איזה דברים לא יפים בין איש לאשתו, ואומר דברים ככה, חז ושלום, לפיכך בדד ישב גם כן. אז גם הוא עכשיו, אנחנו נבודד אותו, הוא יהיה בחדר בידוד, בחדר האטום, מבודד. שיהיה נחרט ונבדל משורשו כאשר הוא עושה הבדלה. אתה מתחיל לעשות דברים כאלה, חז ושלום הקדוש ברוך הוא יש לו טיפול מיוחד לדבר הזה, תוצאה מנגנון שגם אתה תהיה לבד. בוא נלך יותר רחוק. אם אנחנו אומרים שהעונש של מי שמדבר לשון הרע זה לקבל צרעת והוא יוצא מחוץ למחנה שבעה ימים, אז סותר את מה שאמרנו לפניכם, שבעצם המילה שלו, הדיבור שלו, העונש שלו זה עצמו הזה. אז איך אתם מבינים את הדבר הזה? אני רוצה ללכת יותר עמוק. מי שמדבר, שרגיל לדבר לשון הרע והדיבור שלו לא טוב לאנשים, הוא גומר לבד בחיים שלו. בחברה כולה מכירה אותו, בסוף הוא לבד. כלומר, אף אחד לא שם לב אליו, כל מילה שהוא אומר כבר מתחילים לצחוק, יודעים שהוא מגזים כל דבר. כל פעם שהוא אומר לך אינפורמציה אתה הולך לבדוק, כי פעם אלף כבר שיקר לך, הוא מוסיף כל הזמן. אין שום ערך למילים שהוא אומר. הוא סתם זורק דברים, אין לזה בניין, אין לזה איזון, הילדים שלו לא מכבדים אותו כבר, האישה שלו לא מכבדת אותו כבר, והוא בסוף בעצמו מנסה לשכנע את כולם שמה שהוא אומר זה האמת. והוא תמיד לבד וצועק ואף אחד כבר לא מקשיב. האדם הזה מסיים את החיים שלו בודד. גלמוד. כי האנשים לא סובלים. כי כשאתה בא ומדבר איתי על מישהו אחר, אני שואל את עצמי, אם מחר אתה לא תדבר עם מישהו אחר עליי. זה טבעי. אם אני כל רגע בא ואומר לך, תיזהר, זה, אתה תגיד, טוב, בטח הוא אומר על מישהו אחר גם אני עליי. זה לא לוגי, זה 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 פשוט. אז מאוד 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 צריך להיזהר בדבר הזה. נבדל משורשו, פירושו נבדל מן האומה, שהיא שורש לישראל. וזה הכי גבוה, זה לא להיות נבדל מאיזה חברים, זה להיות נבדל מעם ישראל. ברגע שאתה נבדל מעם ישראל, מה קורה לך? מה? נו, אז מה? אז מה? מה קורה?
אין לך מקום בעולם.
אז מה זה אומר? מה קורה? איזה גלות?
ניתוק בכל. עם הבורא, עם החברה.
זאת אומרת שאתה לא, אתה כבר לא קיים. זה לא שאתה הולך לא לגלות ואתה לא בעונש ואתה לא בכלום. אין דבר כזה. אני אתן לכם דוגמה. אם השמש מביאה קרן, קרן שמש נכנסת לחדר הזה. אם אני מנסה עכשיו, כן, לבודד את הקרן הזאת מהשמש, יש דבר כזה? זה לא קיים בכלל. ברגע שאתה מתנתק מהשמש, אמת, אתה לא קיים בכלל. באומות העולם אתם צודקים. צרפתי שנתקו אותו מהעם הצרפתי, הוא ממשיך לחיות. הוא יהיה איטלקי. לא חשוב. יהודי שמתנתק מעם ישראל הוא מת. הוא לא קיים יותר. ברגע שהוא התנתק הוא מת. זה נקרא קרת. זה לא סמילים. הוא נעלם, כאילו לא היה אף פעם. הרבה יותר חמור. כלומר, להתנסק מעם ישראל זה החומרה, הדבר הכי גרוע שיכול להגיע לבן אדם. זה הקרת. הקרת זה הדבר הכי גרוע, הכי מסוכן שיכול להיות לבן אדם. זה מראה לו כמה הוא התרחק מהשורש, מהשמש, מגוף השמש. אז הקרן כבר לא קיימת לבד. זה לא יכול להיות קיים. כלומר, ברגע שזה קיים, כבר לא רואים. אין דבר כזה, את אומרת, שיהודי יתנתק משורשו. אז איך זה שאנשים חייבים קרת? זאת אומרת, את אומרת, במילים אחרות, שישו יש לו תיקון. נכון, את צודקת. אני מפתיע אותך, אבל את צודקת. נכון, נכון, יש לו תיקון. ישו יכול לחזור בתשובה. נכון. צודקת.
אז יש את העניין של התשובה.
בוודאי, בוודאי. אבל אנחנו קודם כל לפני זה צריכים להבין מה אומרים. אני לא יכול להגיד, לא, מה זה אמר פה רבי, זה, אני כבר למדתי בשולחן ערוך שיש תיקון לכל דבר. אז לא אכפת לי מהגמרה הזאת. צריך להבין. ולמה מקום אחר כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. צריך להבין מה זה, זה נכון.
כל ישראל,
מה זה כל? אז מה זה? אז מה זה הכלל? מה זה כל ישראל? זה לא חידוש. מה, חכמים מטעים אותנו בדיבורים, בכוונה אומרים לנו כל ישראל, אבל אתה לא. מה אתה יודע? איך אתה אומר את זה? איפה כתוב?
יש יהודים, למשל, שלמדו קבלה בתקופה שזה לא מקובל בכלל, ואז בעצם הכלל הרבנים בתקופה הזאת עשו לא חתם.
זה כבר נידוי, זה משהו אחר, זה לא חייב קרק, זה כבר נידוי. זה שזורקים את הרמחל, אומרים לו, מנדים אותו, אומרים לו, אתה אהוב מפה, אתה לא שייך לנו, אתה מסוכן. כן, זה משהו אחר, זה נידוי.
יש מחשבים ש...
אבל יש לו תיקון לרמחל? הנה, אנחנו נומדים את הספרים שלו. לא, אבל אני לא צוחק, בזמן, בתקופה שלו, הוא צודק.
לאחרים צריך
תיקון. אם היית נכנס לבית של הרמחל בזמן שהרמחל היה חי, היו אומרים לו, הנה, ראיתי את יואל, נכנס לבית של הרמחל, אז הוא כמוהו. שניהם בנידוי עכשיו. אסור היה ללכת לפגוש אותו.
לא מקובל.
לא מקובל. מה? נכון. זה אומר שזה הדברים הם לא פשוטים. זה הם לא פשוטים. ולכן לא להבדיל בין לנדות מישהו לבין מה שאנחנו לומדים עכשיו כרת, זה שיפור אחר לחלוטין. חייב כרת זה בידי שמיים, לא בידי בני אדם. וצריך להבין הדברים על בוריים. הנה, כל החושים אפשר שאדם ישתמש בהם לצרכים אחרים. זאת אומרת, אני יכול, כגון שישמע ציות הציפורים, או יראה את השמיים, או ייגע בדבר מסוים. אני יכול לעשות מלא דברים עם הנגיעה שלי. עכשיו אני נוגע כאן, עכשיו אני נוגע כאן, עכשיו אני נוגע כאן. ואני חש את ההבדל בחום, בקור, בתחושה. אני יכול להסתכל על זה, אני יכול להסתכל על זה, אני יכול להסתכל על משהו אחר. אני יכול לשמוע את זה, אני יכול לשמוע את זה, ואני יכול לשמוע שיעור תורה. או יגע בדבר מסוים ויתעם ללא כוונה דבר מה, וגם יכול להריח כמה ריחות באלמה, ואין בכך כלום כיוון שלא התכוון לפגום ולחתור. אבל בעניין הדיבור, רק דבר אחד. אין הדבר נכון, שהרי אין לאדם אפשרות לנוח מדברי תורה באומרות דברי הבל ונבלה. יש לנו הלכה, והגית בו יומם ולילה. כמה זה יומם ולילה? אין שיעור, נכון? אז זה אומר שאין לי זמן לומר שטויות. אז כל פעם שאמרתי שטויות, בעצם כבר עברתי על מצוות עשה של והגית בו יומם ולילה. בגלל זה נשאר לי זמן להגיד שטויות. אם כן, הדיבור הוא כוח גילוי החוכמה האלוקית. זאת אומרת שזה האמצעי שהקדוש ברוך הוא נתן במיוחד מיוחד מיוחד לגלות את אלוהותו בעולם הזה. איך אני מעביר קודש לעולם הזה? על ידי דיבור. אתה הולך לשיעורים, מקשיב לשיעורים, החוכמה מתגלה בעולם. איך אנחנו מעבירים את החוכמה הזאת בעולם? מה אנחנו שונים מלפני 10 שנים, לפני 20 שנה? רק הדיבור. כל השאר לא מעניין בכלל. כלומר, הגילוי דרך הדיבור עובר. והיא המעבירה את החיים לעולם. ממשיך המערל. וזה כי העין היא התחלה. כי מתחילה הוא רואה ואחר כך עושה. וכמו שהעין היא התחלה, כך הפה הוא הגומר. כלומר, בהתחלה הכל מתחיל מהעין, והפה זה רק הסיום. עכשיו, אם הפה זה רק הסיום, ואתה מרגל מתחיל מהפה, מה עשית? הפכת את כל הסדר, הלכת בסיום, והתחלת מהסיום. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? הכל הפוך. הרי לא ראית, איך אתה מדבר? זה כמו עדות שקר. שהוא מוציא הדיבור לפועל, כלומר הפה מוציא את הדיבור לפועל, את מה שהיה לי במחשבה, בעין שראיתי, וכאשר מקדים העין לפה, כלומר בסדר הנכון, אם העין קודמת לפה, אז נמשך הפה אחר ההתחלה שהוא העין. אז באמת אני אומר, מה שעיניי רואות.
אבל אם הוא מדבר... לפני לראות, מה שהוא אומר זה לא אמת.
נו, אז מה החידוש? בוודאי שזה לא אמת. בוודאי שזה לא אמת.
זה לא אמת, אז זה לא לשון הרע, זה מוציא שם רע?
זה לא חשוב, זה הכל נכנס בדיבה. קודם כל לא מדברים על לשון הרע, כתוב הוצאת דיבה, זה הביטוי. אנחנו רק תרגמנו את זה בלשון הרע. הביטוי של התורה זה דיבה, דיבה על הארץ. צריך ללמוד את המילה דיבה, מה זה דיבה? והעין שהיא הראייה, היא דבוקה אל השכל. זאת אומרת, העין, כשאני אומר עין, אני לא אומר עין. עין זה מוח, זה שכל, זה אותו דבר. אתה רואה את הבעיות הנפשיות של האדם דרך העיניים שלו. מי שיודע קצת להסתכל, אפילו לא צריך לעשות מומחיות באירדולוגיה. אפילו בלימוד לא כל כך עמוק, אתה כבר רואה בעיניים של בן אדם מה יש לו. בעיניים של האדם אפשר לראות מיד מה הוא עושה, באיזה מצב הוא נמצא היום. וכמובן שזה משתנה כל יום. כל רגע העיניים שלו מספרות לי הכל. וזה שאמרו חז"ל בעבודה זרה כ"ח, שוריינה, שוריינה, כן? דענה, השריון של העין, שוריינה דענה בלי בטליה. מה זה אומר? עכשיו יש משהו מעניין מאוד. איפה בשריון של העין? מהלב. איזה מנגנון זה, אני כבר לא מבין כלום. אתה אומר לי שאסור להתחיל בפה, כי הכל מתחיל בעין. אבל אתה אומר לי שהעין היא קשורה למחשבה, אבל המחשבה, מי נותן לה את ההוראות? הלב. ויש לי פסוק אפילו שאומר את זה, ולא תטעו אחרי לב הפה ואחרי עיניכם. כלומר, מי קודם למי בטעות?
הלב.
הלב. זאת אומרת שאני אף פעם לא יכול לראות משהו אם הלב שלי לא ראה אותו קודם. אל תגיד לי, סתם נסעתי, פתאום ראיתי תמונה לא צנועה, ואז התעוררו בי תאוות. זה לא נכון. זה לא יכול להיות אף פעם. היה לי חשק, אחרי זה ראיתי תמונה, ואז עשה לי את הכפול עשר. בוודאי. אם אין לך חשק בלב, אתה אף פעם לא תראה את התמונה הזאת. סיפרתי לכם כמה פעמים על שני אנשים שהיו מניחים תפילים בתל אביב ליד התחנה המרכזית הישנה. כן, אחרי 5-6 שנים שהם מניחים תפילים כל יום, אחד בא דתי, אומר להם, איזה בושה, מה אתם עושים פה? תראו מה יש למעלה. הם מסתכלים, רואים סרט, זימה. כן, מלא שלטים של סרטים, נשים ערומות. כבר 5 שנים שאנחנו פה לא ראינו את זה. אתה בא ראית את זה מיד, כנראה שיש לך בעיה. זה העניין. הדבר מתחיל בלב, איפה שאתה נמצא. אחרי זה העין עושה את זה. לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. עד שבזה הוא דבק בשכלי לגמרי. והשכלי יש לו דבקות בו התברך. כלומר, עד שאנחנו מגיעים לדבק עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה השכל. השכל שלנו זה הדבקות לקדוש ברוך הוא. אבל לפני שאנחנו נוגעים בזה, כן, יש לנו את המקומות שדרכם זה עובר. אז מה זה לב?
זה הרגשות, זה בעצם התנועיות שלנו, אם אנחנו טובים או כאילו טוב או רע.
אז מה, אז הרגש קודם לשכל?
כנראה.
מה? אם הרגש קודם לשכל, זה אדם בריא או אדם חולה?
חולה. אולי הרגש שלנו הוא טוב. אולי במקור.
צריך לשלוט על הרגש. בסדר, אבל צריך לשלוט על הרגש, אבל אם הרגש הוא הרצון הפנימי.
זה סדר הפוך.
נכון שזה סדר הפוך.
מרגש לשכל זה הפוך.
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אז מה העניין פה? איך זה עובד?
הרגש שלנו הוא טוב, אנחנו טובים.
הרגש שלנו האמיתי אתה רוצה להתכוון. מאיפה אתה יודע שהרגש שאתה מרגיש עכשיו הוא האמיתי?
כי אנחנו, יש לנו את הניסוי של הקדוש ברוך הוא.
זה נכון אצל אדם שהוא שקוף. כלומר, אם תגיד לי אצל אברהם אבינו מה שהוא מרגיש, זה אמת. אני אגיד בסדר, אבל תגיד לי, זה השכן שלך, הוא הרגיש משהו אתמול בלילה, אני אגיד לו, תשמע, רגע. כן, אצלו הרגש, אני לא בטוח שזה אמת, מאיפה הוא הביא את הרגש הזה?
אפשר להגיד שהרגש הוא מחשבה כמו כל המחשבות, כמו שאנחנו בוחנים את כל המחשבות שלנו, אז אנחנו צריכים לבחון גם את הרגשות שלנו.
אז אם את בוחנת את הרגש, מה את עושה?
שכל.
את מכניסה את השכל. נכון. זאת אומרת שהשכל בא ועושה בירור, צריך להיות מדויק במילים, בירור בין הדברים. בוא אני אלך לכיוון אחר. דמיון קשור יותר לשכל או ללב?
ללב.
ללב, לא לשכל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כדי שתבינו טוב טוב את העניין. מה ההבדל באנליזה בין שכל לבין רגש, לבין דמיון? מה ההבדל ביניהם? חוץ ממך. עוד 5 דקות. אם לא ידעו, אז את תעני. מה ההבדל אם אני עכשיו עושה אנליזה מבחינה של חוש הדימיון שלי או בשכל שלי. אני רוצה לעשות אנליזה של כל מה שקורה עכשיו בחדשות. מה יהיה ההבדל באנליזה שלי? איך אני אראה אם השתמשתי בשכל או בדמיון? טוב, את יכולה, אני רואה שאין תגובות, בכבוד.
זה מלמעלה למטה?
זה מילים באוויר, מה זה מלמעלה למטה? דבר עם מישהו כזה בחוץ, הוא יכניס אותך מיד לכלא. מה זה ממעלה למטה, ממטה למעלה? מה?
שהדמיון גורם לנו לחבר דברים, והשכל גורם לנו להביא דברים.
יפה מאוד, יפה מאוד. פשוט ומדויק. כשאתה עושה אנליזה שכלית, אתה מבדיל בין הדברים, לא סבירו. זאת אומרת, זה פה, זה פה. אני רואה את המבדיל ביניהם. אני רואה את ההפרש ביניהם. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אבל כשאתה, האנליזה שלך באה מהדמיון, אתה עושה הפוך, אתה מחבר. זאת אומרת, זה דומה לזה, זה מזכיר לי את זה. אתה עושה חיבור בין הדברים. שונה לחלוטין. אבל המרגלים הקדימו הפה לעין, ולכן לא היה לפה דבקות בהתחלה שהיא שכלית. כלומר, אין שכל אצל הדיבור של המרגל. יש לו רק תגובה מהבטן, כאן אנחנו קוראים לזה פה, ובזה היו מסולקים מן השם מדבר. זאת אומרת, הוא מדבר בלי רוח הקודש. כל מה שהוא אומר, אין לזה קשר לקודש בכלל. בואו נתרגם את זה למילים של היום. הוא מדבר רק לפי ההיגיון האנושי. אז הוא עושה אנליזה של ההיגיון האנושי, כן, זה שם ככה, וזה ככה ככה, צריך להכניס פה ככה, זה, זה, זה. יש שכל אלוקי בדבר הזה? לא יודע. זה בעיה. ודבר זה היה גורם הגלות, שהיא הרחקה ממנו. כלומר, מה זה הגלות? מאיפה זה בא הגלות? אם נסכם הכל, נתמצת הכל בשפיץ אחד, מה זה הגלות? להפריד בין השכל האלוקי לבין השכל האנושי. כשאתה אומר לו, זה לא הגיוני, אני משתמש בהיגיון שלי, אל תדבר איתי על היגיון אחר, אני לא מבין כלום בהיגיון אחר. אתה חוסך בעצם, אתה מפריד את האלוה ממך. אז אתה מדבר לפני העין, זה מה שנקרא לדבר לפני העין, זה מה שעשו המרגלים. כלומר, הם אמרו מבחינה הגיונית, טקטית, צבאית, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. מבחינה כלכלית, לא ניתן לחיות בארץ הזה. הנה, הבאתי לך סיכום, טק 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 טק, לא יכולים. מבחינה של צבא, יש להם מענקים שם, טק 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 טק, אי אפשר להילחם, הם מיליונים, אנחנו 5 מיליון, הם 700 מיליון. כן, זה ערבים מסביב לארץ ישראל. אי אפשר לחיות פה. יריקה אחת, כולם מתים. ואותו דבר בכל התחומים. מבחינה חברתית, טק 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 טק, אין שם לא חינוך של ילדים, לא הכבוד לזולה, אתה נכנס למכולת, אף אחד לא אומר לך, דוחפים אותך, אתה אי אפשר לחיות פה. כלומר, מכל הבחינות שיקמו המרגלים שאין מקום לחיות בארץ ישראל. איך הם קראו לזה בתורה? אחימן, שישי ותלמי. מה זה אחימן?
חברה.
חברה, אחי. אין אחימן. אמן, אין כלום. אחי. שישי, מה זה שישי?
צבא.
צבא. צבא. כן, אנשי שש. זה החיילים, 60 גיבורים, סביב להם גיבור ישראל, זאת אומרת מבחינה צבאית, בטיחותי, אל תלך לגור שם, תישאר באוסטרליה עם הקנגורו בשקט, אל תלך לשם, מה אתה הולך לשם? חברתית יש לך אימן, זה ענק אחד, צבאית יש לך מלחמות כל הזמן, שישי, ותלמי מה זה?
כלכלה.
כלכלה, מאיפה אתה יודע?
תלמים.
תלמים, תלמים זה האדמה. כלומר, יש עוד ענק שלישי, מבחינה כלכלית, אי אפשר להרוויח כסף בארץ ישראל, עזוב מיד. כלומר, אל תעלה בארץ ישראל, זה המרגלים. כל אחד ממי שמפחד לבוא לגור פה, זה התחיל במרגלים, המחלה הזאת, יש לו אחד מהענקים האלה שמפריע לו. או שלושתם ביחד, או שתיים או אחד.
ועם כל זה יש מלחש פה.
כן, חוץ מזה. כל זה מנתק את האדם ממציאותו האמיתית. אז הוא מתחיל לעשות חשבונו. המרגלים התחילו מן הפה לעין, ממטה למעלה. כלומר, זה חשוב לדעת את זה, אנחנו בתשע באב. תשע באב זה עניין לאומי, זה עניין של חורבן בית המקדש. בית המקדש זה לא בית, זה הבית הלאומי. זה כמו אחד שחז ושלום איבד את אשתו ואת ילדיו. אין אישה אלא בית. כלומר, מי הלך לאיבוד פה? לא בית, לא בניין. הפוך, הבניין, העצים והאבנים, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לכם מזל שהבאתי את כל הקעת שלי על העצים ועל האבנים. זה כמו שאדם כועס, אז הוא שובר איזה קוס. הוא אמר, אם קוס זה הייתי שובר לך את הראש, תראה עכשיו עשיתי חור בקיר. מזל שזה על החור של המדף הזה, ולא על הראש שלך. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הכריב לנו את הבית, אנחנו צריכים להגיד לו תודה. כלומר, זה היה צריך להיות עלינו. זה לא העניין. חורבן הבית, עוד פעם, הביטוי החיצוני של חורבן בית המקדש זה לא מה שצריך לצער אותנו, אלא השורש הפנימי של הבעיה, מאיפה זה הגיע החורבן הזה. חורבן זה אף פעם לא מבחוץ לפנים, זה תמיד מפנים לבחוץ, כמו גאולה. תמיד. כלומר, כשאנחנו לא מבינים את הבעיה שיש לנו בחברה, כשאנחנו לא מבינים את הצדק החברתי, איך לבנות חברה שהיא מאוזנת, אז אנחנו עכשיו, עכשיו, עכשיו ממשיכים את החורבן. זה כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אז מה זה אומר? שהיום, כן, בשלישי לאוגוסט למניינם, עוד פעם חרב בית המקדש. זה נכון או לא נכון? זה נכון. עובדה, לא בנינו אותו. זאת אומרת שעוד לא תיקנו לחלוטין את הצדק החברתי, את האיזון בינינו. אבל זה מתחיל להשתנות? כן, זה מתחיל להשתנות, זה נכון. אמרתי היום בבוקר לצוריאל, היום כבר כמה מאות אלפי חיילים לא שמים. זה הרבה מעם ישראל שלא שמים. כתוב שבתשע באב לעתיד לבוא כבר לא נצאו. הנה זה מתחיל. אסור לחיילים לצום היום, פסק הלכה של הרבנות הראשית לישראל. זה זמן של תיקון. למה דווקא החיילים? כי הם מוכנים לתת נפשם אחד בשביל השני. כלומר, עכשיו הם עושים את התיקון הכי גדול שאפשר לעשות, כן, למסור את הגוף, את הנפש, את הנשמה, את הכל, בשביל להציל את כל עם ישראל. יפה מאוד. הלוואי שמה שקורה בצבא יהיה בכל העם. עכשיו בוא נלך יותר קצת רחוק. למה זה קורה בצבא? תדילה שיש? אין חמה. זאת אומרת, רק בזמן של מלחמה אנחנו מרגישים קצת מהתופעה הזאת. חבל. ברגע שאין מלחמה ויש תהליך שלום, אז אותם חיילים אתה לוקח אותם כדי לפנות יישובים. מפחיד. מסכנים. כלומר, מה מפריע לנו פה? שלום או מלחמה? אז מה, זה לא טוב שלום? כן, זה טוב, תלוי איך, עם מי. מה זה שלום? אנחנו סתם חיללנו את השם הזה. כן, הרי זה שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. זה נקרא חילול השם. להגיד שלום, ככה כל תהליך השלום, מחנה השלום, איזה מחנה שלום? יש בעיה גדולה. ברגע שאנחנו מכניסים את עצמנו להגדרות, אנחנו גם בבעיה. הם המחנה השלום, ואנחנו מחנה המלחמה. אנחנו המחנה הלאומי, והם הבינלאומי. או לא יודע מה. שטויות במיץ עגבניות, אנחנו הרשנו את הסדר. יש אדם שלא רוצה שלום? הוא צריך להיות במחנה שלום? יש יונים ויש ניצים. יש עורבים גם. אנחנו בבעיה בהגדרות שלנו, וכל אחד מכניס השני לתחום שלו. יש אנשים שלקחו את התורה בשבילם, הם מחזיקי הדת. זאת אומרת, אתה לא מחזיק, אני מחזיק, אני מחזיק מפתחות, אתה מחזיק דת, והשני לא מחזיק כי הוא מחזיק. אני אומר, טוב, תחזיק, אני בחוץ, בין כה וכה. למה אתה מחזיק את הדת? מה, זה לא בשביל כולם? אנחנו מטופשים בכל מיני מדרגות, כל אחד לוקח לעצמו משהו. אז השני מרגיש את עצמו מחוץ למחנה של השני, אז הוא אומר לו, בסדר, תמשיך להחזיק, אם אתה מחזיק את הדת, אז תמשיך להחזיק את הדת, טוב, טוב, אל תעזוב, טוב, אני בינתיים עושה סיבובי, מבלה שבת בים. אתה מחזיק, אה? הכל בנוי בצורה, אנחנו הפרדנו את עצמנו, מפלגות מפלגות, פילוגים פילוגים. התיקון שלנו זה להבין את החיבור הזה של כל אחד עם השני. אתה לא יכול לשפוט מישהו לפי המראה החיצוני שלו, אתה מכניס אותו מיד, יש לו פאות, כיפה שחורה, הוא שייך לפלג הזה. לא נכון. היום הסתכלתי על דיוקנו של הצדיק הקדוש רבי משה חרלה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אם הייתי רואה אותו היום ברחוב, הייתי אומר, טוב, זה חסיד ברסלב. פאות, כיפה שחורה, ככה, ככה, זקן. בכלל לא שייך מה דתי לאומי, מה זה... כל התורה שלו זה דתי לאומי. הרב קוק, היית שם אותו עם המתנחלים היום? מה, שטריימל, פאות, מה הוא, איפה? בבני ברק, חסיד בני ברק. בן דוד של הרב אשלג, היינו אומרים. מה הקשר? יש לנו בעיה. יש לנו בעיה להגדיר אנשים בגלל הלבוש החיצוני שלהם. אנחנו פשוט התבלבלנו בהרבה הרבה הרבה דברים. הרבה דברים התבלבלנו. ועכשיו זה זמן התיקון. אני מדבר רק על זה. הלוואי והיינו כמו החיילים. הלוואי והיינו כמו החיילים בזמן קרב. שלא חושבים פעמיים. כן, הוא ראה רימון, קפץ על הרימון. זהו, מת. הציל לכולם מסביב, ולפני שהוא מת, אמר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. נשאר לו כמה שניות להגיד, הוא אמר את השמה ישראל, והוא מת. שבוע. כן, השבוע, כן. שבוע, אחד מהלוחמים. סיבבו אותו אחרי שהוא התפוצץ לחלוטין עם הרימון, נשאר מה שנשאר מהגוף שלו, אמר שמה ישראל, הספיק להגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ויצאה נשמתו באחד, כמו רבי עקיבא. אתם יודעים מה זה? איזה מקום יש לאדם כזה בגן עדן? כלומר, כל המצוות שעשית כל החיים שלך, אתה לא מגיע לסוליה של האדם הזה. למה? כי הוא... החשיבות זה כלל ישראל, הוא הבין את העצמות. מתי הוא הבין את זה? ברגע השפיצי שבחיים שלו מסכם, שזה אותו רגע שהוא אמר. קנה עולמות
בשנייה.
נכון, קנה עולמות בשעה אחת, זה מה שאומרים.
שעה.
נכון, זה נקרא שעה, אבל זה שנייה, זה נכון, ככה זה גם שעה של הגמרא, זה לא שעה. כלומר, אנחנו צריכים להבין את היכולת הזאת של העם ישראל להיות באחדות כזאת. לכן אסור, אסור, אסור לסגור את הדברים. כשאתה אומר בפה, אתה כבר סגרת, נגמר. זה מה שעושה מרגלים. אין בוא נראה, ננסה לבחון עוד פעם. לא, אמרו בפה, הפה שלך סגר כבר, זה נגמר, זה פיני. המרגלים התחילו מן הפה לעין. כלומר, ממטה למעלה, התחילו מהרגשות שלהם בשבע המנחה, נכון? אוי, כבר שבע, אני לא מאמין. טוב, אז נעלה. נסיים רק בנימה טובה, כן? יש 36 צדיקים שמסתכלים בעולם באספקלריה מהירה, כמו שכתוב אשרי כל כוחי לא, למד וב. והם למד וב, הם הפך שהצדיקים, כן? הם תמיד קשורים לקדוש ברוך הוא. ואלה שהם בעלי קריטות, חס ושלום, נחרטים מהקדוש ברוך הוא. אז יש 36 שהם תמיד בוקים, כנגד ה-36 כחייב קרצה בתורה שהם תמיד נפרדים, חס ושלום. ולכן חייב שיהיה 36 צדיקים, כל צדיק בעצם מתקן קרת אחד. לכן יש תיקון לעולם, כן? לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם, כן? אבל כל העניין לראות את טוב הארץ בעין טובה, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. כלומר, לראות קודם כל בעין טובה את ארץ ישראל ואת התהליך, ואז הפה שלנו כבר יתרגם את הדברים לטובה.
תודה רבה.